היי לכולן, מה שלומכן? אני מקווה שאני תופסת אתכן בטוב בימים האלו. בא לי כן לשתף קצת מה עבר עליי בשלושה שבועות האחרונים, ואולי תיקחו את זה גם אליכן. בשלושה שבועות האחרונים, לפני שלושה שבועות, הקרים בחרו להשתלט לי על הנכסים הדיגיטליים, על הפייסבוק, על האינסטגרם, על הג'ימייל שלי, ומסתבר שזה... זה סופר נפוץ. לרגע אחד חשבתי שאני מאבדת שליטה, ואכן ממש גם איבדתי אותה. ממש הרגשתי שהזהות שלי נלקחה, ובתוך כל הכאוס הזה, גם שאלתי את עצמי מה זה השיעור הזה ומה הוא בא ללמד אותי, ואני חושבת שהוא בעיקר בא ללמד אותי ללמוד לסמוך וללמוד לשחרר שליטה, ולהבין ששום דבר לא נלקח ממני, וכל הדבר החיצוני הזה הוא איזשהו שיקוף, שוב להראות לי שיעור בלשחרר. ותודה לאל, הכל חזר. בדרך הכרתי אנשים מקסימים, שאפילו הופכו להיות איזה, המשכנו איתם איזושהי דרך משותפת, ואני ממש שמחה להיות כאן רגע אחרי, ואני לא יודעת איפה אני תופסת כל אחת מכן, אבל לא חשוב איפה אתן מונחות עכשיו. תזכרו שעל ציר הזמן לדברים יש סיבה, והדברים תמיד קורים לטובתנו העליונה, גם אם מאוד מאוד קשה לנו ברגע זה לראות את זה. אז ככה, זאת הקדמה לפרק של היום. והפרק של היום הוא שוב פרק סולו, והוא מגיע מתוך המקום שאני ככה מתעסקת בו בחודשים האחרונים, בבנייה של התוכנית המופלאה, המשודרגת, החדשה שלנו, הסייקל. וחשבתי על זה שבשמונה שנים האחרונות אני ממש מלווה עשרות אלפי נשים, כמעט 20,000 נשים, שעברו אצלנו תהליכים, עברו שינוי טרנספורמטיבי מול האכילה, מול הרגלי התזונה שלהן, מול ההתמודדויות היומיומיות שלנו, מול ההוגה או הבורקס. וכמובן, אני אף פעם לא מדברת ממגדל השן שלי, אלא תמיד מהמקום שבו אני מכירה היטב את ההתמודדות הזאת, את הקושי לומר לא. אבל בעיקר מול אני, שמשתנה לאורך החיים, לאורך החודש ולאורך היום. אנחנו מתבגרות, אנחנו לומדות את החיים, אנחנו יותר סלחניות כלפי החיים. לאט לאט, ככל שיש לנו יותר ויותר, איך אומרים, קילומטראז', אנחנו בחמלה ובפרופורציה גם מול אירועי החיים. אבל משום מה, כשזה מגיע לתזונה ולגוף שלנו, אנחנו משימתיות, רוצות כאן ועכשיו. אנחנו מנהלות איתו מאבקים ויחסים של אהבה ושנאה, ולמה הוא לא מקשיב לנו. ואני חושבת שיש משהו מהותי שאולי אנחנו מפספסות בנוגע לתזונה, לשחרור משקל, משהו שהוא מאוד מהותי, ואני רוצה להתייחס אליו בפרק הזה. 90% מהאנשים שמגיעות אלינו לתוכניות, יש להם ידע מרשים בתזונה. נשבעת לכם שכמעט כולן יכולות לכתוב ספר, ועדיין הן לא מצליחות לעשות שינוי לאורך זמן. ואז הן מאשימות את עצמן על חוסר כוח הרצון שלהם, על הגנטיקה, על זה שהן לא יכולות לשמור על המשקל לאורך זמן, שלא לדבר על ההשוואות שמתחילים לעשות, ואם אני עושה את זה בכלל עם הבן זוג שלי, שהוא יורד יותר, הן מרגישות שהן לא פיצחו את המשוואה. בפרק היום אני רוצה ממש לדבר על שלושה פרמטרים שאנחנו לא נוהגות לדבר עליהן כשאנחנו מדברות על לרדת במשקל. אבל אני חושבת שאלו שלושה פרמטרים שכשאני מבינה אותם, אני יכולה לצאת לחירות ממאבק לשחרור מול האכילה שלי. ושלושת הפרמטרים האלו לא עוסקים במה לאכול או בכמה לאכול, אלא במה שמניע אותנו לאכול. מה קורה מאחורי הקלעים של האכילה שלנו, או מה קורה רגע לפני שאני לוקחת את הביס ממשהו שלא רציתי. אז נדבר היום על שלושה סוגי הזנה מסוג אחר. הפרמטר הראשון קשור אליי ואלייך, אנחנו כנשים, וההזנה הנשית שלנו, או במונח ככה יותר משעמם, תזונה שהיא תזונה מגדרית. הבנה שאני ואת כנשים, יש לגוף שלנו צרכים מסוימים שמתאימים, מתאימים לי ולך, והם משתנים על ציר החיים שלנו. אין תזונה אחת שמתאימה לי לאורך כל החיים. ברור, כשאנחנו קטנות זה קל למדוד את זה, נכון? אנחנו נולדות ואנחנו יונקות או שותות מחלב מתמל, מבקבוק, ולאט לאט עוברות למוצקים, ושם השינויים הם מאוד מאוד מובהקים. אבל לא רק. במעגל החיים שלנו, התזונה שלנו משתנה. הטעמים שלנו משתנים, הצרכים שלנו משתנים, מבנה הגוף שלנו, הרכב הגוף שלנו משתנה, ולכן לא פעם תזונה שעבדה לי פעם לא תעבוד לי עכשיו. במעגל החיים יש תקופות שאני זקוקה לתזונה שהיא יותר אנבולית, יותר בונה אותי, ותזונה ששמה דגש על ההשתנות של הגוף שלי. לדוגמה, בגיל הפוריות הדגש הוא יותר על, יש דגש על ברזל, ובגיל המעבר והלאה הדגש יותר על סידן, כדי שנשמור על העצמות שלנו, ולכל תקופת חיים יש דגשים שנכונים לנו. אבל הדבר החשוב ביותר להבינו, שגם בתוך הסייקל של החיים שלנו אנחנו משתנות. אנחנו משתנות בין קיץ לחורף, בין יום ללילה. מי ששמע את הפרק הקודם, אני ממש מדברת על ההשתנות הזאת בין האישה של היום לאישה של הלילה. אנחנו משתנות לאורך החודש ואפילו לאורך היום עצמו. כנשים אנחנו מורכבות הרבה יותר מגברים, נכון? לא סתם אומרים עלינו שאנחנו דרמה. אנחנו שונות במבנה, בגנטיקה שלנו מהגברים. הקטע המטורף הוא שרק ב-20 שנים האחרונות, המונח בכלל תזונה מגדרית נכנס כמטבע לשון, ואני חושבת שהדרך עוד ארוכה. כי עד ממש לא מזמן, ההנחיות, גם התזונתיות וההנחיות רפואיות, ניתנו לגברים ונשים כאחד. אבל מה שמאוד מגוחך, אף עצוב, זה הרוב המחקרים שנעשו על גברים, זה אומר שלמעשה קבוצת המחקר הייתה גברים, אבל רצו לבדוק משהו והשתנות בגוף של האישה. יש פה פרדוקס, שאם זה לא היה עצוב, אז היינו צוחקות. אבל היום המצב מתחיל להשתנות, ויש לנו כבר היום מושג שנקרא תזונה פרסונלית, מותאמת אישית ותזונה מגדרית. מה שמתאים לבעלי היקר, לא בהכרח מתאים לי. אנחנו למשל יודעים שגברים יורדים מהר יותר במשקל, כי לגבר יש מסת שריר גבוהה יותר וקל לו יותר לרדת מנשים, אבל אנחנו אבולוציונית בנויות אחרת. אפילו ההצטברות של השומן בין גברים לנשים היא שונה. השמנה גברית מכונה השמנה תפוח, כשרוב השומן מרוכז באזור הבטן העליונה, והשמנה נשית מכונה השמנת אגס, כשרוב השומן מרוכז בירכיים, ויש לזה ממש הסבר אבולוציוני למה זה קורה, ואיך השומן הזה שנמצא בירכיים יכול לעזור לי כשאני רוצה להביא צאצאים לעולם. וגם זה משתנה. ככל שאנחנו גדלות, מתבגרות, אז יש נדידת שומן. נדידת שומן מאזור הירכיים דווקא לחלל הבטן. ואז אנחנו שומעות שנשים, ככל שהן מתבגרות, פתאום יש הבטן הופכת להיות ככה צוברת שומן, ושם זה כבר שומן שהוא שומן שנדבק לאיברים הפנימיים, וזה שומן ויסרלי, והוא כבר שומן מסוכן יותר. אז אנחנו רוצות להבין שבכל שלב יש לנו בעצם שינוי. השינוי הזה הוא משפיע עלינו בכל הפרמטרים, ובטח ובטח בתזונה שלנו. ואפילו, זה משהו ממש מעניין שקראתי. נשים רגישות יותר לאלכוהול ומשתכרות הרבה יותר מגברים. לא רק בגלל המשקל הנמוך באופן יחסי, או לא בגלל שאנחנו לא יודעות לשתות. הסיבה העיקרית היא שיש לנו רמות נמוכות יותר של אנזימים שאחראים על הפירוק של האלכוהול בכבד ובקיבה. אז אנחנו שונות, גם מבחינה הורמונלית אנחנו בנויות אחרת. ההורמונים שלנו, אני קוראת להם סוכני השינוי שלנו. הם נעים בסייקלים, במחזוריות לאורך חודש, בכל תקופת חיים. ולמה חשוב לי לדעת את זה? כדי לדעת שזה משפיע אחרת על הרעב שלי. יש קשר לרמת הסרטונין, שהיא נמוכה יותר בנשים, ובמיוחד לפני הווסד, ועל ציר החיים גם בגיל המעבר, כשרמת האסטרוגן יורדת. ובמקביל, הגוף מאותת על צורך אחר, בתזונה מסוג אחר. לדוגמה, הגוף יבקש בתקופה הזאת יותר פחמימות. אנחנו יודעים שיש שכיחות דיכאון גבוהה יותר בנשים, וזה גם כן כחלק מההבדלים ההורמונליים, כשיש לנו יצירה מופחתת של סרטונין, אז יש ירידה במצב הרוח, בתוקפנות, ואיך לא ברעה ובכמיהה שלנו למזונות מתוקים. שאני מבינה שיש את המוח הנשי שהוא שונה מהגברי, הרעב שלנו מקבל משמעויות אחרות לאורך החיים, לאורך החודש ואפילו בתוך היום עצמו. וזאת הסיבה שאני תמיד אומרת שכשאנחנו רוצות לרדת במשקל, ואני יכולה לקחת, הדבר הראשון שאני רוצה לעשות זה קודם כל לקחת את כוח הרצון ולהפסן אותו בבוידם. למה? כי אומרים לנו קודם כל שיהיה לך כוח רצון, הכל בראש שלך, ואת יכולה לסתום את הפה וזה נגמר. באמת? בסדר, תודה. תודה שאת כאן. אז בואו נגיד את האמת. שום כוח רצון, חזק ככל שיהיה, לא יעזור לך לרדת במשקל אם את לא מבינה איך מערכת ההפעלה של הגוף שלך עובדת. ולמרות שעברו באמת הרבה מאוד שנים מבחינה גנטית, הגוף שלנו עדיין בנוי 99% כמו אנשי המערות, כן? אלו שצדו ולקטו אוכל למחייתם, אלו שיום אחד היה להם שפע של אוכל, ויום אחד לא היה להם אוכל בכלל. ואז מערכות הגוף שלנו היו ארוכות לנוע בין תקופות של שפע של אוכל לתקופות של שרידות. בעצם אנחנו רוצות להבין שבכל פעם שאני פוגשת אוכל, אפילו כשאני רק חושבת על אוכל, המערכת שלי מכינה את עצמה לקליטה של מזון, לשימור של אנרגיה, ובעיקר לאגירת שומן. כי את יודעת, מי יודע אם מחר יהיה לנו אוכל. העניין הוא שאנחנו כבר מזמן יצאנו מהמערות, נכון? יש לנו היום מקרר גדוש באוכל, אני מתקשרת לוולט והוא מביא לי תוך מקסימום חצי שעה ארוחה מלאה, וכל בילוי אצלנו כרוך בהכנסת קלוריות לגוף. רק מה, אף אחד לא סיפר את הסוד הזה לגוף שלך. הגוף שלנו מתוכנת להימשך לאוכל, להימשך לסוכרים ופחממות, כי סוכרים ופחממות היו נדירים בטבע, אז בכל פעם שהעיניים שלנו פגשו עץ פרי, אז הם הסתערו וגמרו אותו. אז הדבר הזה נועד כדי לעזור לנו לשרוד. זה אומר שהמשיכה שלך ושלי ושלנו לאוכל, זה לא פאק במערכת. זה לא שהגוף שלך עושה לך דווקא. וזה בטח לא אומר עלייך שאת חלשת אופי. ובטח לא אומר רק תסתמי את הפה וזהו. זה קשור אך ורק לזה שהמערכת שמנהלת את הדחפים התזונתיים שלך היא אותה מערכת פרימיטיבית שעוצבה כדי להשאיר אותנו בחיים ולהמשיך את הקיום שלנו. אנחנו התקדמנו, אנחנו יודעים להגיע לחלל ולשבת כבשה, אבל עדיין מה שמנהל את הבחירות שלנו באוכל זו אותה מערכת פרימיטיבית. ולכן, כשאני מנסה להילחם במערכת הפרימיטיבית הזאת עם כוח הרצון שלי, או אם אפשר לדייק את זה, כשאני לוקחת את המוטיבציה שלי וכוח הרצון שלי, ואני נלחמת מול המוח האבולוציוני שלי, המוח האבולוציוני שלי הקדום תמיד ינצח. המוח האבולוציוני שלי שרק רוצה לאכול, הוא חושב על עוגה, הוא כבר מתחיל להכיל תהליכים פיזיולוגיים, הוא כבר מכוון את הכפתורים, רק המחשבה על העוגה שמחכה לי במקרר, כבר משחררת נוירוטרנסמיטורים, פתאום האינסולין שלי, אינסולין צפה לי מהמוח, מתחיל להשתחרר, הוא מתחיל לכוון את הכפתורים, יש אפילו שחרור של דופמין, ובעצם כל מה שהוא משדר לי זה ללכת ולפעול ולקחת את האוכל, ולכן הכוח רצון כאן הוא לא רלוונטי. אם אני רוצה לדוגמה להוריד סוכר, להוריד מתוקים, ומול השולחן שלי יש עוגה על השיש, אז בפעם השלישית שהגוף שלי יראה את העוגה, או הרביעית או החמישית, הוא ישבר ויוכל. ההחלטה לאכול היא לא קורית בביס הראשון, אני חייבת להבין את זה. היא קורית הרבה לפני שחשבתי על העוגה או על הסנדוויץ'. שם, אבולוציונית, הגוף שלי כבר מכין את עצמו לקבל מזון. תביני, אנחנו לא יכולות לשנות את האבולוציה. במלחמה על כוח הרצון שלנו, האבולוציה תמיד תמיד תנצח. ובעצם אני רוצה לומר שהחלק האבולוציוני שלנו זה לא חלק רע. הוא בעצם כוח שהתפתח באבולוציה של המין האנושי, והוא עזר לנו לשרוד. אי אפשר להתעלם ממנו, או לחשוב שאפשר להדחיק אותו לאורך זמן. כי מתי שהוא, איך שהוא, הרציונלי שבנו התעייף, והפרימיטיבי יתחיל לנהל את ההצגה. הרציונלי זה המוח החושב שלי, הפרימיטיבי זה המוח האבולוציוני שלי, ולמעשה המלחמה הזאת היא מלחמה לא הוגנת, כי בסופו של דבר הטבע שלי תמיד ינצח. טוב, אז רגע לפני שאתם בורחות לפודקאסט אחר, מה עושים את שואלת? אז אנחנו רוצות להבין שאנחנו רוצות כל הזמן לבנות סדר יום שתואם את האבולוציה, ולהסכים לשתף פעולה עם החלק הפרימיטיבי שבנו, עם החיה שבתוכנו. ובעצם, אני ממש רוצה לחשוב איך המוח שלי חושב, כמו שהייתי שם, אי שם, במערות. אנחנו מבינות את הצורך שלנו, אנחנו ממש רוצות לדמיין את אותו צייד שרץ כדי למצוא את הצייד שלו, ואז אנחנו רוצות לעשות אינטרפטציה לחיים שלנו, אז אנחנו מבינות שהיום שלנו לא יכול להיות בישיבה. לא, אנחנו לא יכולות כל היום לשבת מול המחשב או מול הטלפון, אנחנו חייבות להיות בתנועה. אנחנו מבינות את הצורך שלנו מדי פעם לעשות הפסקות אכילה, ולא להתעסק כל היום או לאכול נשנושים קטנים לאורך היום. למה? כי בטבע לא היה תמיד אוכל, לא היה מקרר. זה לא כל פעם שמישהו יצבן אותי פתחתי מקרר. כדי לאכול הייתי צריכה יגיעה. הייתי צריכה ללכת ולמצוא את הטרף ולהביא אותו ולחמם אותו. וזה מה שאני רוצה ללמוד. אני רוצה ש... יש בי צורך, הגוף שלי נועד לנוע בין תקופות שהוא, בין זמנים בתוך היום, שאני לא אוכלת בכלל, לבין ארוחות מסודרות, אז עדיף שתהיינה ארוחות גדולות, טובות, מזינות, בלי הסחות דעת, בלי פלאפונים, ואחר כך אני אצא לזמן שבו אני מתפנה לדברים האחרים שלי. אז אם פעם יצאתי שוב פעם למצוא את הצייד שלי, אז פה אני הולכת לעבודה שהיא כנראה הרבה יותר נוחה לי. אנחנו יודעות גם שבאבולוציה אנחנו ממש חווינו מצבי סטרס שהם מבוקרים. לא היה מזגנים, לא היו מכוניות, אז היה חם והיה קר והיה היעדר מזון, ובעצם אנחנו רוצות לאפשר לעצמנו את הסטרס המבוקר הזה. וזה יכול להיות לקום בבוקר ולעשות לי אמבטיה קרה. לא אמבטיה, לא, 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 רגע. לקום בבוקר ועשות לי איזה כמה דקות של מקלחת קרה, אחרי המקלחת החמה שלי. למדוד ולנטר את פעילות, את הפעילות הגופנית שלי, ולא להיות עם מזגן על חימום כל היום בחורף, או מזגן על קירור כל היום בקיץ, אלא לאפשר לגוף שלי להתמודד עם סטרס מבוקר. כמובן שיש לזה גם השלכות על המערכת החיסונית שלנו, ועל האטת תהליכי ההזדקנות שלנו, ואפשר, יש לי ממש פרק שלם שנקרא הורמיזיס, ולהבין את זה ברמה התאית והמולקולרית, שהמדע היום מדבר שסטרס מבוקר הוא חיוני לגוף שלנו. ולכן אני רוצה להבין שאני לא רוצה לחזור לגור במערה, לצוד וללקט אוכל, אבל כן, אני רוצה ללמוד לכבד את החיה שנמצאת בתוכי. אני רוצה לקחת את המוח הקדום ולאמן אותו לתרבות השפע. התרבות שבה את ואני חיות, בהתאם להרגלים שלנו ולשגרה שלנו. כי יסוד בתזונה בריאה, הוא לא בתפריטים, הוא לא בלאכול גזר וברוקולי כל היום, לא. הסוד הוא קודם כל ההבנה איך הגוף שלנו פועל. מה הוא מבקש מאיתנו, וכיצד לתת לו את זה בלי להילחם. ואולי זה מביא אותי אל הסעיף, אני קוראת לו סעיף המלך, והוא נקרא הזנת תת המודע שלנו, או תזונת תת המודע שלך, כי במודע שלך את כבר יודעת. את כבר יודעת שאת חיה בחיים שהם חיי שפע, נוחות, יש לנו מקרר זמין וסופר מתחת לבית. אבל המוח האבולוציוני שלך רואה אוכל, רוצה לאכול. והוא לא החלק הרע בסיפור הזה שלך, הוא רק רוצה לאפשר לך לשרוד. ועכשיו, שאת כבר מתחילה להכיר את מאחורי הקלעים, את מבינה שהמוח שלך עושה עלייך סיבוב. תת המודע, הוא רואה רק נקודה אחת על הרצף. הוא לא רואה את התמונה השלמה. והוא מבחינתו, רק רוצה לעזור לך לשרוד. מבחינתו רעב שווה מוות. אוכל שווה בואי קחי אותי עכשיו, כי עוד רגע לא בטוח שיהיה. ובניגוד לשני ערוצי ההזנה הקודמים שדיברנו עליהם, הערוץ הזה הוא דלת הכניסה שלך לחיים משוחררים ממאבק באוכל. ובדיוק כאן יש לך אפשרות לאמן את המוח הפרימיטיבי שלך לתרבות השפע, בלי לכעוס עליו שהוא נגדך, כי המטרה שלו זה לעזור לך לשרוד. המטרה של תת המודע שלך הוא ליצור מנגנוני הגנה עבורך, שאגב, תמיד יש בהם רווח. כשאת אוכלת את השאריות של הילדים, את הפיצה שראית והיא עכשיו ככה חמה ואת לא עומדת בפניה, ואחר כך את מרגישה מבועסת, או מרגישה שאת חלשת אופי, או שנולדת בלי שריר של כוח רצון. אז זה מיותר, כי כל מה שקרה עכשיו, זה תת המודע שלך מצא רווח באכילה הזאת. רווח של הנאה רגעית, רוגע רגעי, שקט מחשבתי. וככה תת המודע שלנו עובד. הוא מחפש מה יוצא לי מזה עכשיו. לא בעוד שעה, לא בעוד יומיים. מה אני מרוויחה עכשיו? כל התנהגות שלנו, כל רגש, כל הרגל, באים עם כוונה חיובית שנועדה להגן עלינו נקודה. תת המודע שלנו אחראי על יצירת מנגנוני ההתנהגות שלנו מגיל אפס. גם התנהגויות שעל פניו מעכבות אותנו, יש להם רווח. גם אם הרווח הזה ממש לא מודע. ההבנה הזאת שתת המודע שלנו הוא לא נגדנו, הוא מאוד בעדנו, הוא רק רוצה לעזור לנו לשרוד. זאת הבנה אחת שפותחת צוהר לשינוי. אבל יותר מכל, היא מאפשרת לנו פתח, קצת להבין את עצמנו, קצת להבין את המערכת הזאת ולתת לנו חמלה. היא נותנת לנו נקודת מבט אחרת על התנהגות שאולי כבר לא משרתת אותנו. וכאן יש לי הזמנה אמיתית לשינוי. כשחשפנו את הקלפים, כשפתחנו נגיד שהגוף שלנו זה כמו איזה שעון שפתחנו וראינו מה קורה בפנים, ממה הוא מורכב, מה אנחנו, איך אנחנו יכולות לתקן איזה משהו שהיה בפנים, לא דרך הבחוץ שלו, אלא אך ורק דרך מערכת ההפעלה הפנימית שלנו. כשאני מתחילה לדבר עם תת המודע שלי, באופן שבו הוא מבין, לא באופן שנראה לי שנכון לו, נכון לי לעשות, אלא באופן שבו הוא מבין, הוא מתחיל לשתף פעולה. והשפה הזאת היא לא שפת הלא. יש לנו נטייה להתחיל שינוי ולהגיד, זהו, אני בחרתי, מי מחר, אני בלי סוכר, בלי גלוטן, בלי לחם, בלי מאפים, בלי שמחת חיים, בלי מצב רוח. וכשאני אומרת בלי, 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 אני אומרת הרבה לא. המוח שלי לא מבין. כי כשאני אומרת לו לא, הוא מבין שהכן זה אין סוף אפשרויות. וכשאני אומרת לו לא, הוא נכנס למגננה. והמגננה הזאת שווה, ההישרדות שלי נמצאת כרגע בסכנה. ואם אני לומדת לא להגיד לו לא, אלא מה אני כן עושה ממחר בבוקר, אני יכולה להתחיל לדבר איתו בשפה שהוא מבין. אני מתחילה להבין שתת המודע שלי, הוא עושה עליי קטע. הוא רוצה את טובתי רק עכשיו. ואני מבינה שאני רוצה את טובתי לא עכשיו, אני רוצה אותה עכשיו, ועוד שעה, ומחר, ומחרתיים, ואני רוצה גם עוד שנה קדימה, ואם אפשר גם אחרי. ולאט לאט אני מתחילה לדבר עם תת המודע שלי בשפה שתת המודע שלי מבין. ובאופן הזה אני מתחילה לעשות שינוי. רק שאני מבינה את המקומות שבהם מערכת ההפעלה שלי עובדת, איך היא עובדת, מתי היא עובדת, איך אני כאישה בתוך המחזוריות של החיים שלי מתנהלת עם התזונה שלי, עם הדאגה לעצמי, רק אז אני יכולה לקחת את כל התפריטים שלמדתי, כל מה נכון או לא נכון, לזרוק אותם לפח, להתחיל לפעול מתוך אינטואיציה והקשבה פנימית לצורך האמיתי של מה שהגוף שלי מבקש ממני בכל נקודת זמן, בכל רגע. ההבנה שההשתנות שלי היא השתנות על ציר החיים. אני רוצה לבדוק איפה אני מונחת על ציר החיים, איפה אני נמצאת ביחס לעצמי לפני שבוע, שבועיים, שנה, ולראות את ההתקדמות שלי או את העצירה או את ההתרחקות מעצמי בנקודת הזמן הזאת, להסתכל אל עצמי בלבן של העיניים, להבין שהתשובות לא נמצאות במה אני אוכלת וכמה אני אוכלת, אלא הם הרבה יותר פנימה בתוך המערכת הזאת שמנהלת את המופע הזה שנקרא החיים שלי, ההרגלים שלי ומי שמשתקפת בראי בכל יום. הפרק הזה מרגש אותי כי אני מבינה שזה פרק שאני מדברת אותו וזה אפילו מחדד אצלי דברים. אני מדברת אותו ויודעת כמה השינוי האמיתי שאני באופן אישי עשיתי לא היה במה תוכלי ומה לא תוכלי, ולא בלעשות לי איסורים ולא בתפריטים, אלא באמת בקשיבות פנימה, בלהבין איך המערכת שלי עובדת ולהתחיל לפעול מתוך הדבר הזה. אני ממש מקווה שנהנתן מהפרק הזה ולקחתם דבר או שתיים ממנו. ואני יותר מאשמח אם מישהי מכאן רוצה לזרוק את כל התפריטים לפח ולבוא לעשות שינוי אמיתי. 10 שבועות של שינוי אמיתי, טרנספורמטיבי, עם האכילה שלנו, עם ההתנהגות שלנו מול האוכל, עם איך לאכול ולא רק מה לאכול. כמובן שבתוך התהליכים שלנו יש לנו שפע של מה לאכול. אבל בסוף בסוף התשובה לאיך לשמר תהליך לאורך זמן על ציר החיים שלנו ובללמוד את מערכת ההפעלה שלנו בכל חלק על ציר החיים שלנו, ללמוד את עצמי ולהתקדם. אני מקווה שנעמתי לכם, שמה לכם פה לינק בשני לרביעי, השקה חגיגית של תוכנית הסייקל שמתחילה ב-16 לרביעי מיד אחרי פסח, ובשידור אני מחלקת מלא 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 דברים שווים, אז פשוט תבואו. עד כאן עוד פרק שממש נהניתי והתרגשתי להקליט, ואמן שהמילים שלי נכנסו ללב של כל אחת מכן, ואולי הצלחתי להזיז משהו קטן במערכת ההקשבה בינך לבינך. להתראות בפרק הבא.